אתם מאזינים לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. מדי שבוע נעניק כלים פרקטיים ויישומיים להגשמת חלום הכתיבה הגדול, ונדבר על הדרכים לפרוץ את גבולות היצירה שבכם.
שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט שעת כתיבה. שמי נבו רוזי, אני סופר, יוצר ומנחה סדנאות כתיבה. ובפרק הזה אנחנו נדבר על כתיבה בגוף ראשון אל מול כתיבה בגוף שלישי. מה זה בדיוק אומר? מה הכי נכון עבורנו? ואני אספר לכם, כמו תמיד, כפי שאני תמיד עושה, את השני סנס שלי בנושא, של איך אני ניגש להבנה של האם אני רוצה לכתוב בגוף ראשון, האם אני רוצה לכתוב בגוף שלישי, במתי אני אבחר בכל גוף ומה הוא מסמל עבורי. מה הכתיבה בגוף ראשון מסמלת עבורי ומה הכתיבה בגוף שלישי מסמלת עבורי. קודם כל אני, למען ההתנאה הרכה של הפרק הזה, אני אספר מה ההבדל. כתיבה בגוף ראשון זה אני הולך, אני עושה, אני הלכתי, אני עשיתי, אני רציתי. הוא אמר לי, אני אמרתי לו. כלומר, אני מספר, אני רגע אשווה את זה ל... אני אדבר כאילו אנחנו מדברים במצלמה של סדרת טלוויזיה. המצלמה עומדת מאחורי הראש של הגיבור שלי. הגיבור מסתכל ימינה, המצלמה פונה איתו ימינה. הגיבור פונה שמאלה, המצלמה מסתכלת שמאלה. הגיבור מסתכל על הרצפה, המצלמה מכוונת לרצפה. כלומר, זה ה-point of view של אחד הגיבורים, מי שמספר את הסיפור. וכל מה שקורה, קורה דרך הפילטרים שלו. זו הדרך הבסיסית מבחינתי לתאר את כתיבה בגוף ראשון. כתיבה בגוף שלישי לעומת זאת, תדמיינו שאתם לוקחים מצלמה ושמים אותה במרכז החדר. המצלמה היא ניטרלית לחלוטין. כלומר, יכול להיות שמספר העל בגוף שלישי, יכול להביע דעה. הוא יכול לצדד בדמות מסוימת, או פחות לחבב דמות אחרת, או להיות מאוד ביקורתי כלפי אחת הדמויות. אבל עדיין יש מעין תחושה של המצלמה במרכז החדר. אם הגיבור הראשי, והרבה מספרים יש גיבור ראשי מאוד מאוד ברור ומובהק, אם הגיבור מסתכל ימין, השמאל, הקופץ למעלה, קופץ למטה, המצלמה נשארת סטטית באותו מקום. בואו נתחיל רגע לדבר מגוף ראשון, כי יש לי הרבה יותר מה להגיד על גוף ראשון, ואז אנחנו נדבר על גוף שלישי. אנחנו רוצים קודם כל לשאול את עצמנו שאלה די פשוטה. והשאלה היא, מהי התחושה שאנחנו רוצים לייצר עבור הקוראים? זה די ברור שברגע שאני כותב בגוף ראשון, אני אצליח לייצר יותר קרבה, וכשאני אכתוב בגוף שלישי אני אצליח לייצר יותר ריחוק. עכשיו, באופן טבעי, כשאנחנו מדברים על קרבה או על ריחוק, אז הקונוטציה של מילה קרבה היא חיובית, והמילה של ריחוק היא שלילית, נכון? אבל אני לא רוצה להתייחס לזה כנכון, לא נכון. כל הפרק הקודם, הפרק ה-17 של הטעויות שעשיתי בתור כותב, עסק בלצאת רגע מהתבניות ולצאת מהנכון, לא נכון. כי אין נכון, לא נכון. יש מדויק ולא מדויק לסיפור שלי. יש סיפורים נפלאים שמסופרים בגוף שלישי, ואם הייתי מספר אותם בגוף ראשון, משהו בקסם היה נעלם. אני חושב שהספר שלי, אם הייתי כותב אותו בגוף שלישי, משהו היה מתפספס לי בחוויה. אז קצת הסגרתי את עצמי, שני הספרים שלי שיצאו לאור, והספר השלישי שלי שיוצא לאור בקרוב, שניהם נכתבו בעצם בגוף ראשון. סיבה שאני בחרתי לכתוב את הספר בגוף ראשון היא כי רציתי להעביר את כל רכבת הערים שהיא הודו. כמו שאתם יודעים, שני הספרים, כפי שכבר סיפרתי ולא מעט פרקים, שני הספרים הראשונים שלי עוסקים במסע של הגיבור בהודו. ובלי להלאות אתכם יותר מדי בהודו, הודו היא לא מקום רגיל. יש אנשים שיותר התחברו, יש אנשים שפחות התחברו. הייתי בהודו כמה פעמים, אז אני חושב שאפשר להניח ולהסיק מכך שדי חיבבתי את הודו, על אף שלא ביקרתי בהודו, אני חושב 6 או 7 שנים. אז כנראה שהגיע הזמן לחזור. אני חושב שבהודו יש המון דברים לא רגילים. המון דברים שהעין המערבית שלנו, אנשים שגדלו, חונכו בישראל, היא לא רגילה לראות. יש בזה המון המון יופי, יש בזה המון המון אתגר. ואני חושב שברגע שניגשתי לכתיבה בגוף ראשון, הצלחתי להבהיר את הרכבת הרים הזאת, ולהצליח לגרום לקורא לראות את הרכבת הרים הזו בתחושה הרבה הרבה יותר ברורה. אם הגיבור שלי חווה שמחה, אז הוא מצליח להעביר את השמחה באופן ישיר מאוד, בלי פילטרים. הוא לא צריך להגיד אני שמח, אבל הוא מתנהג בשמחה. לעומת זאת, אם זה היה בגוף שלישי, ומספר העל היה אומר, לגיבור שלי לא היה שם בסיפור, אז היה יכול להגיד, הוא קפץ מרוב שמחה, והיה נראה שהחיוך בפניו נפרס מצד לצד, אני לא חושב שזה היה מעביר את הכוונה שלי בצורה מספיק נכונה. וזו הסיבה שאני בדרך כלל בוחר בגוף ראשון, לא באופן של, שוב, לא באופן תבניתי, חוקי, חוקתי או כללים, אלא זו הדרך שלי הכי נוח להביע את עצמי, ופגשתי לא מעט כותבים, שהיה להם הרבה יותר נוח להביע את עצמי בגוף שלישי. אני מאמין שכשאנחנו כותבים סיפורים, וזה לא משנה אם הסיפור הוא עלילתי, כלומר מבוסס על מחשבות דמיוניות שיש לנו, או אם הסיפור, אם זה מבוסס הסיפור אמיתי על חוויות אמיתיות שקרו לנו. יש הרבה ספרים שהם גם איפשהו בין לבין. הבסיס הוא איזושהי חוויה שקרתה לי, אבל כל מה שקורה מעבר לזה, זה איזשהו מסע בדמיון, לקחתי נקודות והקצנתי אותם. יש הרבה גם ספרים שהם בין לבין, אבל כן, אני כן אסתכל עליהם כספרים שהרבה יותר עלילתיים, כי רוב הסיפור הוא עלילתי. אני מאמין שאמרתי את זה, אני אומר את זה לא מעט בפרקים, שהדבר שהכי מושך את הקוראים שלי בשנת 2023 זה אותנטיות. אנחנו חיים בעידן שכבר קראתי על הכל, ראיתי סדרה על כל נושא וסרט על כל נושא, ויצאו 50 ספרים כנראה על כל נושא, ומה שמושך זה לא הסיפור הכי טוב, לא הדמות הכי מעניינת, לא הדמות הכי אמיצה, ולא הדמות הכי עגולה. תכננתי לעשות פרק בקרוב שיעסוק באפיון דמויות ובדמויות עגולות, אני כמובן ארחיק קצת יותר על זה בהמשך. אני מאמין שמה שמושך את הקורא זה אותנטיות. הקורא שלי רוצה לחוות את התחושות של הדמויות, את השמחה, את החרדה, את התסכול, את האושר שלהם, את הפחדים שלהם. ואני מאמין שבגוף ראשון יש לי איזשהו מסלול הרבה יותר מדויק להגיע לאותנטיות. אני לא אומר שאי אפשר לייצר אותנטיות בגוף שלישי, אבל שוב, זו הדרך שבה אני בוחר לראות את עולם הכתיבה. עכשיו, כפי שכבר הבנתם, כשאתם מאזינים לדרך שבה אני ניגש לכתיבה, אין מבחינתי הגדרה של נכון, לא נכון. ואני גם מודע לכך שאני בחרתי להסתכל על עולמות הכתיבה בצורה קצת אחרת מרוב מנחי סדנאות הכתיבה ואפילו רוב הסופרים ורוב היוצרים. יש לי דרך קצת שונה להסתכל, והדרך הבסיסית היא להזיז לוגיקה הצידה ולשאול את עצמי מה נוגע בי. מה גורם לי לרצות ככותב לכתוב עוד וכקורא לקרוא עוד. וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו מניחים את כל הלוגיקה בצד ושואלים את עצמנו איך אנחנו מביעים את עצמנו בצורה הכי טובה. ואנחנו רוצים לצאת לאיזשהו מרדף חסר תקנה אחרי אותנטיות, וזה לא משנה אם אני כותב סיפור אמיתי, לא אמיתי, גוף ראשון, גוף שלישי, אם אני גבר שכותב על אישה, אם אני אישה שכותבת על גבר. זה לא משנה. אנחנו רוצים לייצר 100% אותנטיות, והמשוואה פה היא סופר סופר פשוטה. ככל שאני מייצר יותר אותנטיות, הקורא יותר איתי. ככל שהקורא יותר איתי, הבנתם את ההמשך. הוא יענה יותר, הוא ימליץ יותר, וזה מה שאנחנו רוצים לייצר. אחד הפידבקים הראשונים, אני אתן לכם דוגמה דווקא, אני מאוד אוהב את הדוגמאות שיוצאות מעולמות הכתיבה. כשהתחלתי ללמד כתיבה לפני כמה שנים, הייתי מאוד צעיר. היום אני כבר אותו בן 30, חשבתי בן 23, 24 כשהתחלתי ללמד, 23 כשהתחלתי ללמד כתיבה, בכל מיני צורות וקונסטלציות שונות. קיבלתי לא מעט ביקורת על זה שהשיח שלי הוא מאוד יומיומי ואפילו שכונתי, ומי ייקח אותי ברצינות שאני מדבר, נותן דוגמאות, בפרק הקודם נתתי דוגמה על סבתא שלי, אז מה, על מה זה אומר לגדול בבית מרוקאי. ואני חושב שקיבלתי המון ביקורות על הדרך שבה אני מתבטא. אני הרבה פעמים שוגה בעברית שלי, שתיים, שניים, זה וזו. והייתה תקופה שבה ניסיתי לדייק את זה. והבנתי שאני לא יכול. אני יכול להשתפר, אבל אני תמיד אתאה פה ושם. אפילו המילה שוגה זו מילה שלא הייתי משתבש בה לפני כמה שנים. ובשלב הפסקתי להילחם בזה. הבנתי שזה מי שאני. וכשאני מדבר על כתיבה, אני לא רוצה להרגיש שאני מדבר בשפה שהיא לא אני, או בדרך שהיא לא אני. ואם ביום יום כשתפגשו אותי, אני אדבר אתכם על הבית שבו גדלתי בו, ואני כנראה אעשה פה ושם טעויות בין שתיים לשניים וזה וזו, אז כשאני מלמד כתיבה אני רוצה להעביר את זה בדיוק באותה דרך. וזו הדרך האותנטית שלי. ועם השנים, אפילו התחלתי לא להקצין את זה, אבל לתת יותר מקום, יותר ביטוי למקום של מי שאני, כמובן לא לדבר ביותר שגיאות, כי אני מדבר כמו שאני מדבר, אני לא חושב יותר מדי על הדרך שבה אני מתבטא, אבל על הסיפורים שלי, על הדוגמאות שאני נותן. עצם זה שהחלטתי בפרק הזה לתת את הדוגמה הזו, של איך קיבלו אותי כשהתחלתי ללמד כתיבה ואיך, מקבלים אותי היום. היום אני מרגיש שכשאנשים מתחברים אליי בגלל האותנטיות שלי. תראו, יש מורי כתיבה שעושים את זה כבר 60 שנה. בטוח יש להם יותר אינפוטים לתת ממה שיש לי לתת אחרי 7 שנים. אבל אני מאמין שמה שמייחד את הדרך שבה אני אגש את הדברים זה האותנטיות. אם, יש הרבה אנשים שלא מתחברים, הרבה אנשים אמרו לי, תשמע, אתה מדבר מהר מדי. חד משמעית, אני מדבר מהר מדי. אתם יודעים למה? כי כשאני מתרגש מנושא מסוים, אני מדבר מהר. כשאני אדיש לנושא מסוים, אני מדבר לאט. כל עוד תשמעו אותי מדבר מהר, זה אומר שאני עדיין אמור להיות בו. אם תשמעו אותי מדבר לאט, תשלחו לי מייל, תגידו, נבוא, התחלת לדבר לאט, אולי כדאי לשקול מקצוע אחר. וזו האותנטיות. וזו, אני אחזור רגע לנושא שלנו, זו האותנטיות שאנחנו רוצים לייצר בכתיבה שלנו. אנחנו רוצים, שוב, לא בהכרח אנחנו תמיד רוצים להעביר את העולם שלנו. אם אני כותב על גיבור שנולד בלונדון ואני נולדתי בתל אביב, אני לא בהכרח יכול להעביר את העולם שלו באופן ישיר, את העולם שלי, סליחה, להשליך על הדמות, אבל אני יכול כן לדבר תחושות. בסוף יש הרבה, הרבה, הרבה במשותף בינינו לבין הגיבורים שלנו. גם אם אני גבר כותב על אישה, ואם אני בן 30 ואני כותב על אישה בת 60, ואם נולדתי בתל אביב, אני כותב על אישה שנולדה בנהריה. הכל שונה על פני השטח, אבל הבפנים אנחנו בני אדם. אנחנו חושבים בדרך מסוימת, ואנחנו רגישים ברמה מסוימת. ולכל אדם יש את הסקייל שלו, את כף המאזניים שלו, של כמה הוא רגיש, כמה הוא עדין, כמה הוא אדיש, כמה הוא מודע לסביבה, וזה האיזון. וכשאנחנו כותבים, אנחנו סוג של כותבים על עצמנו, על אנשים שאנחנו מכירים. אנחנו כותבים מתוך חוויות החיים שלנו. גם אם לא פגשתי מעולם אדם שגר בלונדון, ואני כותב ספר על גיבור שגר בלונדון, היום יום שלו, הדרך מחשבה שלו, הדרך שבה הוא מדבר, הדרך שבה הוא מביע את עצמו, מתבסס על חוויות שהיו לנו ועל הכירויות שהיו לנו. כן, אנחנו יכולים להקצין אותן פי מיליון, או לעשות אפילו לאזן אותן לכל אחד מהכיוונים. אבל זה בעיניי היתרון של לייצר אותנטיות. ואני חושב שכתיבה בגוף ראשון מייצרת המון המון אותנטיות. אני אתן לכם עוד דוגמה שאני מאוד מאוד אוהב לתת. זו דוגמה מאוד מצחיקה, וכשהיא קרתה, כשהיא התרחשה במציאות, לא האמנתי. חשבתי, הרגשתי פתאום שלא תכננתי את הדבר הזה. ספר הראשון שלי מדבר על גבר ישראלי צעיר, בן 26 אני חושב, 25 או 26, עברו 8 שנים מאז שכתבתי את הספר, ולא פתחתי אותו מאז. אני חושב שהוא היה 25 או 6. והוא מחליט לנסוע להודו, ולמצוא את הבחורה שהוא אוהב, להצעיר בפניה כמה שהוא אוהב אותה. וכשהגיבור בסיפור, סיפור הלילתי לחלוטין מבוסס על הדמיון שלי בלבד, הוא לא קרה במציאות. כשהגיבור הולך לספר להורים שלו, שהוא נוסע להודו, זה קצת דומה לאיך שההורים שלי הגיבו, כשסיפרתי להם שאני נוסע להודו. גדלתי בבית מרוקאי, כמו שאמרתי, אבל אמא שלי יש לה המון, המון חששות. וכשאני סיפרתי להם שאני נוסע להודו, הם חשבו שמשהו מאוד גרוע הולך לקרות. לכן, אני חוזר רגע לסיפור שכתבתי, לספר הראשון, כשהגיבור שלי מספר להורים שלו, שהוא נוסע להודו, אז אמא שלו מוציאה את כוסות התה של המלך, והיא מוציאה בורקסים והוגיות ושמה אותם על השולחן, ויש מין תחושה של שבעה. יש מין תחושה של הם נפרדים ממנו, ההורים נפרדים מהגיבור, והם לא יודעים אם הוא יהיה פעם יחזור. בעיניי זאת הייתה סצנה מאוד מאוד קומית. מאוד מאוד שמחתי כשכתבתי אותה, עלה לי חיוך על השפתיים כשכתבתי אותה. כמה חודשים אחרי שהספר הראשון יצא לאור, אמא שלי הולכת, ההורים שלי עדיין גרים בתל אביב, אני כבר לא גר בתל אביב. אני חושב שזאת הזמנות מצוינת להגיד שיצאתי מהבית בגיל מאוד צעיר, עברתי לגור לבד בגיל 23, אני חושב. השתחררתי מהצבא, חסכתי כסף, המראתי לשנה, ועברתי לגור לבד. ולא גרתי, השכונה שגדלתי בה, אני לא גר בה כבר המון המון שנים. ואמא שלי הלכה לסופר, ובדרך לסופר היא פגשה את אחת השכנות, ואחת השכנות במקרה קראה את הספר שלי, והשכנה ניגשה אליה, והיא שאלה את אמא שלי, זה מה שהוא כתב עלייך? זה מה שהבן שלה חושב עלייך? אם אני הייתי את, הייתי מאוד מאוד נעלבת, ואמא שלי, זו הסצנה האהובה עליה בסיפור. אז אמא שלי פשוט חייכה ואמרה לה, לא, זה סיפור דמיוני ובדיוני. אבל אני לקחתי את זה כדבר חיובי, כי הצלחתי לייצר אותנטיות, הצלחתי לגרום לקוראת הקראית, להרגיש כאילו אני אמרתי את הדברים. היא הרגישה קרובה עד כדי כך שהיא פנתה לאמא שלי ברחוב, והיא שאלה אותה, זה מה שהבן שלי, שלה חושב עלייך? ואמא שלי חייכה אליה ואמרה לה, לא, זה לא מה שהוא חושב עליי, אולי קצת. אבל זו סצנה קומית לחלוטין בספר בדיוני. וזו האותנטיות שאני מחפש. גוף שלישי לעומת זאת, יש הרבה הרבה כותבים שמעדיפים לכתוב בגוף שלישי. המטרה של גוף שלישי היא לייצר קצת מרחק, היא לנתק את עצמנו מהסיטואציה. יש הרבה כותבים שאני פוגש ואפילו מלווה בתהליכי ליווי one on one, כשהם כותבים סיפור שמבוסס על החיים שלהם, אבל הם מעדיפים לכתוב את הסיפור בגוף שלישי על דמות אחרת. אם יעל מנס ציונה כותב את הסיפור, היא מעדיפה לכתוב על על ירדן, שגרה בראש פינה. ופתאום זה מייצר את המרחק, just enough מרחק, כדי שהיא תרגיש נינוחה לכתוב את הסיפור. כי אם תכתוב את הסיפור, גוף ראשון, כפי שקרה, תחת השם שלה, היא תרגיש מעצורים, היא תרגיש שהיא כל הזמן תצטרך לתת דין וחשבון למה יחשבו. אתם זוכרים שלפני רגע דיברתי על השכנה ומה שהיא חשבה? האמת שלי לא היה אכפת מה שהיא חשבה. כאילו ההפך, זה אפילו שימח אותי, זה הרים לי, זה גם להרגיש טוב עם מה שרציתי לעשות. יש אנשים שזה לא יגרום להם להרגיש טוב, והם יבחרו בגוף שלישי. כשהם יכתבו בגוף שלישי, הם ינתקו את עצמם מהסיטואציה. הם לא ירגישו שהם צריכים לתת דין וחשבון על כל נושא, כי המחשבות שהם מתארים, על אף שאלו כן המחשבות שלהם, הן לא בהכרח מתפרשות כלפי חוץ כמחשבות שלהם. בגוף שלישי יש משהו שהוא קצת יותר ממחתי, קצת יותר תחושה של מסודר. ויש הרבה כותבים שמעדיפים לכתוב ככה. עכשיו בואו רגע נשים סיפורים אמיתיים בצד. כי אוקיי, אמרתי, סיפור אמיתי, יש כותבים שמעדיפים להרחיק את עצמם מהסיטואציה. אז גם בסיפורים שהם בדיוניים, יש הרבה כותבים שמרגישים הרבה יותר נוח להביע את עצמם בגוף שלישי. אתם זוכרים שדיברתי בתחילת הפרק על המצלמה? הרבה יותר נוח להם שהמצלמה מוקדת במרכז החדר, מאשר שהמצלמה עוקבת אחרי הגיבור. דרך אגב, על אחת כמה וכמה, אם יש כמה גיבורים ראשיים בסיפור ולא גיבור אחד מובהק, אני מאוד מאוד נגד, לא ברמה חוקית, אתם זוכרים, לא מחפשים תבניות, לא מחפשים חוקים ולא מחפשים כללים, אבל אני מאוד מאוד לא מרגיש בנוח לכתוב ספר עם כמה גיבורים בכמה נקודות מבט, כלומר לכתוב כמה דמויות שמספרות בגוף ראשון. זה יוצר המון בלבול, אנחנו חיים בעידן של הסחות דעת, הקורא שלי צריך רק רגע אחד שהוא לא מבין מי אמר מה למי, והוא נוטש את הספר. זה עד כדי כך פשוט. אני רוצה לגרום לקורא בהירות וצלילות, אני רוצה לגרום לקורא להרגיש שהוא מבין מי נגד מי. כל מיני יש מין כף מוזניים של מי נגד מי, לא בהכרח בכל ספר שהוא אקשן, אלא בכל ספר יש מי נגד מי, ואני רוצה שהקורא כל הזמן יבין. כל הזמן יבין מי נגד מי. וכשאנחנו כותבים על כמה דמויות בגוף ראשון, אז זה נותן מין תחושה של, אני לא בדיוק מבין מי נגד מי. אז כן, אפשר לכתוב על כמה דמויות ראשיות, ואחת הדמויות מספרת את הסיפור בגוף ראשון, אבל הרבה פעמים כשיש כמה דמויות, אז הכותבים מרגישים קצת יותר נינוחים לכתוב ממעוף הציפור, בגוף שלישי, מספר על, ופתאום הקף מוזניים מאוד מאוזנת, אין גיבור אחד שהוא קצת יותר, כי כשיש גיבור אחד שמספר בגוף ראשון, גם אם הוא לא גיבור ראשי מובהק, אז יש לו איזשהו אדג', נכון? הוא כאילו יודע קצת יותר, יש לו איזשהו יתרון על פני הגיבורים האחרים. אז יש הרבה כותבים שדווקא מהסיבה הזו, שיש להם כמה גיבורים, והם לא רוצים שקף המוזניים ילך יותר לכיוון אחד ולא לכיוון אחר, הרבה יותר נוח להם להביע את עצמם בצורה הזו. אז זו הגישה של איך אני מסתכל על גוף שלישי, ומה שאני מייעץ הרבה פעמים לכותבים, הרבה פעמים כותבים שאני לא מכיר, שולחים לי מייל, שואלים אותי נבו, זה הסיפור שלי, מה עדיף? גוף ראשון וגוף שלישי. בואו נתחיל מזה, כבר הכרתם אותי, אין עדיף. מה שאני בדרך כלל מציע לעשות, זה לכתוב פרק אחד, את אותו פרק, אחד לאחד, פעם אחת גוף ראשון, פעם אחת גוף שלישי. הרבה פעמים כשאנחנו נסתכל על שתי הגרסאות מול עינינו, אנחנו נבין מהר מאוד מה עובד לנו יותר, ואיפה אנחנו מרגישים יותר נינוחים. שמתי לב מה עשיתי כאן? הייתה לי סיטואציה, לא ידעתי לאן לפנות בצומת ה-T. צומת T, ימין הגוף ראשון, שמאל הגוף שלישי. במקום לפתור את זה לוגית, שזה מה שאנחנו נעשה בדרך כלל, נכון? אנחנו נשב ונערער מה יותר נכון, ואולי אפילו זה יעצור אותנו מלכתוב, כי אנחנו נחשוב על זה יותר מדי. אני לא חושב על זה בכלל. אני אפתח קובץ וורד אחד, ואני אפנה ימינה בצומת ה-T, ואני אכתוב את הפרק הראשון בגוף ראשון. אני אחזור לצומת ה-T ואפנה שמאלה, אפתח קובץ וורד חדש ויכתוב מה יקרה לגיבור שלי בגוף שלישי, אותו פרק, פרק ראשון. כשאני ארד שתי הגרסות לנגד עיניי, ברוב המקרים יהיה לי הרבה יותר נוח להחליט. אם עדיין אני לא מצליח להחליט ואני עדיין מרגיש אפילו יותר מבולבל שזה עשוי לקרות ועלול לקרות בחלק מהמקרים, אני כן יכול לבקש עצה מאנשים אחרים, לשאול אותם לא בכך מה יותר טוב, מה התחושות שקיבלתם. ואם התחושות שהם קיבלו בגוף ראשון עובדות לי יותר, אני אלך עם גוף ראשון. אם התחושות שהם קיבלו בגוף שלישי עובדות לי יותר, אני אלך בגוף שלישי. זה כן מאוד חשוב להבין איך אנחנו ניגשים לזה. ושוב, כפי שכבר הבנתם, העדפה הראשונית שלי, על הכתיבה שלי, לא עבורכם, היא בגוף ראשון. אני אומר לא עבורכם, כי אני לא קובע עבורכם מה יותר נכון. אבל, בדרך כלל, אני אגש לגוף ראשון, סביב הרצון, ליצור אותנטיות, בכתיבה שתיצור מחויבות עבור הקוראים שלי. הקוראים ירגישו יותר נוכחים, יותר קרובים, והם פשוט ייהנו הרבה יותר מהספר. אם אני מרגיש מעצורים בגוף ראשון, מה יחשבו עליי, איך זה יתקבל, או כל מחשבה אחרת סביב זה, אני אלך לגוף שלישי. המטרה היא בסופו של דבר לייצר לי נוחות. עם גוף ראשון. אני יודע על עצמי שגוף ראשון מייצר לי המון נוחות בכתיבה. זה עוזר לי להביע את עצמי טוב יותר, אז אני אלך עם גוף ראשון. אם אני לא מצליח לייצר את הנוחות הזאת בגוף ראשון, ואני מרגיש יותר חופשי בגוף שלישי, פחות לתת דין וחשבון על מה יחשבו ואיך הדברים יתקבלו, אז גוף שלישי בשבילי יעבוד הרבה יותר טוב. זו נטו השאלה של איפה אני מרגיש יותר נינוח. ומבחינתי, אם אמרתי את כל הדברים האלה עד עכשיו, אנחנו בדיוק 20 דקות לתוך הפרק, אם אמרתי את כל הדברים האלה, וזה עדיין לא מתחבר לכם בדיוק, אני מזמין אתכם לצאת למסע של ניסוי ותהייה. אין נכון, לא נכון. תנסו פעם אחת לכתוב גוף ראשון, פעם אחת לכתוב בגוף שלישי. זה יתבהר לנו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, ואם זה לא יתבהר מהר כפי שציפינו, זה בסדר לקבל חוות דעת חיצונית נקודתית על הנושא הזה, לשאול אנשים איך הרגשתם ומה חוויתם מהפרק הזה לעומת הפרק הזה, או פשוט להמשיך להתנסות, לכתוב עוד פרק ועוד פרק, פעם אחת בגוף ראשון ופעם אחת בגוף שלישי, ולהבין מה יותר נכון עבורנו. אבל רגע, כדי לסכם את הנושא, בואו נפסיק לחפש נכון לא נכון. בואו פשוט נפסיק לחפש לוגיקה, וננסה לכתוב אינטואיטיבית. אינטואיטיבית אנחנו נבין מה עובד לנו יותר טוב, ובסופו של דבר, השאלה היא איך אני מביע את עצמי יותר טוב. לא איך אני עושה חסד טוב יותר עם הדמויות, לא איך אני כותב דמות יותר עגולה או פחות עגולה. איפה אני, ככותב או כותבת, מרגיש יותר נינוח? זה מה שאני מחפש. אז עד כאן הפרק הזה של שעת כתיבה. אני אגיד שוב, אמרתי זה בפרק הקודם, מאוד מאוד חשוב לי להגיע לכמה שיותר כותבים, ולכמה שיותר יוצרים ואמנים, על כל צורותיהם ובכל הסוגים. ובכך שאתם תדרגו את הפודקאסט, את הפרק הזה ואת הפודקאסט באופן כללי, אנחנו נוכל להגיע ליותר כותבים. ואני תמיד אומר שהמשימה שלי בעולם היא לשנות חיים של כמה שיותר אנשים דרך כתיבה. ואני ממש מרגיש מבורך לעשות את זה. אז אם אני יכול לבקש שתקדישו דקה מזמנכם לדרג את הפודקאסט בכל אחת מהפלטפורמות, אם זה אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב, אני יודע שבחלק מהפלטפורמות אפשר לדרג ובחלק לא, אז אם הפלטפורמה שלכם אפשר לדרג, אז אני אשמח שתעשו את זה. מעבר לכך, כמו שאתם שמים לב, התחלתי להקליט קצת יותר פרקים לאחרונה, בקצב קצת יותר מדויק לתקופה הזו שאני נמצא בחיי, אני מאוד נהנה מזה כרגע. גם הפרקים נהיו קצת יותר ארוכים, אנחנו ברצף של פרקים של קצת יותר מ-20 דקות בכל פעם, אז זה גם משמח. אז יש לכם את היכולת בכל אחת מהפלטפורמות לקבל התראה בכל פעם שפרק חדש יוצא, או אפילו להוריד את הפרקים באופן אוטומטי. ככה אני עושה עם פודקאסטים שאני מאזין להם באופן קבוע, אני לא צריך לבדוק מתי יצא פרק או לא יצא פרק, אני פשוט נכנס לאפליקציה והפרק כבר מופיע אצלי במכשיר. זה דבר שהוא מאוד מאוד נוח. אז עד כאן הפרק הזה, אנחנו ניפגש בפרק הבא. להתראות.
האזנתם לשעת כתיבה, הפודקאסט לכותבים ויוצרים עם נבו רוזי. לכל שאלה או בקשה מוזמנים לחפש נבו רוזי בפייסבוק או באינסטגרם.